קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. Easy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's the voice
on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום לכם. ברוכים הבאים לסינמסקופ ברדיו הקצה. לי קוראים יאיר רווה. זו תוכנית מספר 385, היום 10 במאי 2023, י' ת' אייר תשפ"ג. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית שממנה אנחנו משדרים, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שנמצאים שם, ייכנסו, קראו והאזינו. תודה לכם שאתם מאזינים ותודה רבה לקואמי. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק עבורכם, מאזיני סינמסקופ ברדיו הקצה. לא סתם לשבוע הקרוב, ממש להיום, אם אתם מאזינים, הזדרזו, הערב בשעה 9, במסגרת האירועים החודשיים של סאונדטרק תל אביב, בשיתוף עם יס, תתקיים הקרנה של ווירד, סיפורו של אל ינקוביץ' או ינקוביק, קומדיה סאטירית בכיכבו של דניאל רדקליף, הלו הארי פוטר. זה סיפורו האמיתי או המפוברק של הזמר הידוע בשם החיבה Weird L, Weird L ינקוביק, שהתמחה בכתיבת פרודיות מצחיקות לשירים קיימים. לפני הקרנת הסרט התקיים הופעת חימום קצרה של שלנדה רמון, איש הפאנק והאקורדיון, וכל זה קורה הערב בתשע, וזה לגמרי לגמרי בחינם. זו הקרנת טרום בכורה לקראת עליית הסרט להקרנות ב-YES. אבל הערב תוכלו לראות אותו. יום רביעי, היום בתשע, סרט מאוד משעשע. Weird L, הסרט נקרא Weird, סיפור של אל ינקוביק, הערב בתשע בחינם. אתם צריכים להזמין כרטיסים מראש כדי להבטיח את הכניסה שלכם, אבל הסרט בחינם, ולפני זה הופעת פאנק אקורדיונית. נהדר. עוד משהו שקורה הערב, במקביל לזה, גם בתשע ורבע יוקרן הסרט אהבות פתוחות, חלק מהפוקוס של תנועת דוגמה 95. סיליה ויואקים הם זוג צעיר ומואב על סף חתונה שכל עתידם עדיין לפניהם. מרי ונילס הם זוג בשנות ה-30 המאוחרות, יש להם 3 ילדים וכן נישואים מאושרים ויציבים, אבל דברים לא תמיד הולכים לפי המתוכנן, תפנית מפתיעה מתחוללת ומפגישה בין שני הזוגות, וכאשר נילס וססיליה מוצאים את עצמם לפתע פתאום מואבים נואשות, מערכות היחסים של שני הזוגות עומדות במבחן. במאיתי זו סוזן ביר, ולימים זוכת אוסקר, ולפני זה הייתה מתנדבת בסינמטק ירושלים, כדאי לדעת. משיגה צילום של פרק מהחיים אמיתי, סוחף ומרגש, ואתם רק בזכות זה שאתם מאזינים ברגע זה אתם יכולים לראות את הסרט הזה, חלק מתוכנית דוגמה 95 ב-15 שקלים בלבד אם תזינו את הקוד KZ23 באתר הסינמטק בעת הזמנת הכרטיסים, KZ23 באתר הסינמטק בעת הזמנת הכרטיסים לאהבות פתוחות, ו-15 שקלים בלבד לראות את אהבות פתוחות. כל הפרטים על הסרטים האלה והזמנת הכרטיסים וכל מה שקורה בסינמטק בשבוע הקרוב, הכל תמצאו באתר cinema.co.il. ואם אתם שואלים את עצמכם למה רק המלצות להיום, מה עם שאר הימים בסינמטק? זה כי ממחר מתחיל שם דוק אביב, כל הסינמטק הופך לבית של דוק אביב. אנחנו נדבר על דוק אביב בחצי השני של התוכנית הזאת. אז אם באתם לפה להמלצות דוקומנטריות, אז חכו חצי תוכנית, או אם אתם שומעים את ההקלטה, דלגו חצי תוכנית קדימה. ויהיה לכם הרבה דוק אביב. אז זה מה שקורה בסינמטק השבוע, דוק אביב. על זה נדבר עוד מעט. וגם סינמטק ברדיו הקצה משודר בחסות מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, אתם יכולים לחשוב גם על מעלה. אני מלמד שם, אם זה עוזר לכם לקבל את ההחלטה, או אם אתם רוצים להתייעץ, יכולים לפנות אליי, אני יכול לעזור לכם להחליט, או שתיכנסו לאתר של מעלה, מעלה.co.il, ולראות שם פרטים, ולהירשם ליום הפתוח הקרוב. המוזיקה ברקע, מי שלא זוכר, היא מלווה אותנו כבר 85 תוכניות, מתוך טנט של כריסטופר נולן. בדרך כלל אני ככה שם אותה כמובן מאליו, לא מדגיש אותה, רק שאתמול, לא, שלשום, יצא טריילר לסרט החדש של כריסטופר נולן, אופנהיימר, שיעלה ב-20 ביולי בישראל, 20 ביולי הקרוב. אני אוהב את הסרטים של כריסטופר נולן, וזה מסקרן. האם המוזיקה מאופנהיימר תהפוך להיות אותה פתיחה של התוכנית הזאת בעוד 15 שבועות? לא יודע, אנחנו נגיע לתוכנית 400 ונצטרך להחליט. זה של לודוויג גורנסון, הוא המלחין של טנט, הסרט הקודם של כריסטופר נולן. יש לנו סרטים לדבר עליהם, שומרי הגלקסיה 3 עוד מעט יהיה איתנו, לא מעט סרטים מדוק אביב יהיה איתנו בחצי השני, ויש לנו גם מוזיקה, שדי הרבה מוזיקה שרציתי להתייחס אליה. אלבום, מעין אלבום אוסף של רימיקסים לסינגל Ghost Again של דיפש מוד יצא השבוע. יש לי בעיות נורא גדולות עם הרימיקסים של דיפש מוד בשנים האחרונות. אתם יודעים, אני מאוד אוהב את הרימיקסים של דיפש מוד בשנות ה-80. אני מאוד לא אוהב אותם בשנים האחרונות, בעיקר כי נדמה לי שהרימיקסרים או הדי-ג'יים שעושים אותם, המפיקים שמפיקים אותם, לא אוהבים את השירים של דיפש מוד, אוהבים רק את הסאונד של עצמם. והם כאילו משתלטים על על השיר. אבל מבין כל הרימיקסים, היה שם גרסה אחת שאהבתי. ועם זה אנחנו מתחילים Ghosts Again, גרסת המיתרים של דוד רוסי. וזה סינוסקופ רדיו קצה, תוכנית ספר 385, עוד מעט סרטים, אבל לפני זה מוזיקה, דיפש מוד, Ghosts Again.
Wasted feelings, broken meanings, time is fleeting, see what it brings. Hello. Love is in the air.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah! עם יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
נבוא לסרטים. שומרי הגלקסיה 3 הוא הסרט הגדול מסוף השבוע האחרון שיצא בארץ ובעולם. זו חלה הצלחה יפה בקופות. הוא בהחלט הסרט המדובר של השבוע, אז אי אפשר שלא להתייחס אליו. בייחוד שיש לומר, הוא סרט מהנה. לא גדול, לא טוב, לא מבריק, הוא סרט מהנה. הוא סרט מהנה בייחוד כי מרוול, שאני בצד שלהם של הסיפור, גרמו לנו כבר קרוב לארבע שנים נורא להתגעגע לסתם סרט טוב. מה מתברר? שג'יימס גן, שמביאו אותו אנשי מרוול, קווין פייגי, בתור הבדחן והליצן של מרוול, של לעשות משהו שהוא יותר כליל, מבודח, מודע לעצמו, צבעוני, קליידוסקופי, עם שומרי הגלקסיה, פתאום הפך להיות הבמה הכי רציני, והכי מוצלח ומוכשר, ועם איזשהו סוג של אמירה קולנועית, ויכולת קולנועית, מבין כל הבמאים שעובדים שם. כלומר, הליצן הפך להיות האיש הרציני. כלומר, אם עכשיו אתם רואים, מרוול עושים משהו ליצני, אז הם לוקחים את טייקה וייטיטי, מה שהוא עשה עם תור, שני סרטי תור האחרונים. ופתאום ג'יימס גן עושה את אחד הסרטים, קודם כל הכי רהוטים בעולם הקולנועי של מרוול, וזה סרט שמבהיר לנו שבעולם הזה אי אפשר באמת לצחוק. כלומר, כל פעם שניסו לעשות משהו שיגיד, אוקיי, עשינו סרט אקשן, עשינו סרט אימה, בואו נעשה גם סרטים מבודחים, אנטמן אמור להיות יותר מבודח, תור אמור להיות יותר מבודח, שומרי הגלקס אמור להיות יותר מבודחים, אנחנו מבינים שזה לא באמת יכול לעבוד, אי אפשר באמת ליצור דמות שיהיה לה איזשהו סוג של סיפור קומי, כשבסופו של דבר הם אמורים להצטרף לאיזשהו רצף עלילתי, שבסופו יש את האיום הזה שהעולם עומד להסתיים. אז הבדיחות האלה הגיעו לסופם, ושומרי הגלקסיה 3 הוא באמת סרט נטול בדיחות, כמעט נטול בדיחות, בוודאי נטול הומור, סרט רציני, וסרט מאוד מאוד כואב, אני חושב שכאב הוא הכותרת העיקרית של הנושא שעליו עושה כסר, טראומות וכאבים, אנחנו מתוודעים פה, אחרי שהכרנו את הסיפור של סטארלורד בסרטים הקודמים, הסיפור של רוקט, הדביבון, הרקון, שמדובב לידי ברדלי קופר, איך הוא הגיע לשומרי הגלקסיה, איך נהיה הדביבון עם יכולת לדבר, ועם יכולת אינטליגנטית כזאת, ואיך הוא נהיה החבר כל כך טוב של סטארלורד, כל הסיפור הרקע שלו, וזה סיפור היום ונורא, זה סיפור של מישהו שחיה שניצלה מניסויים בבעלי חיים, גורלה שפר עליה, גורלם של חבריו לכלובים ולניסויים לא שפר עליהם, והוא מסתובב עם איזשהו פצע מאוד גדול, וכשהפצע הזה הופך להיות ממשהו מטאפורי למשהו ממשי, כלומר כשרוקט ממש בתחילת הסרט נפצע אנושות בניסיון לחטוף אותו, אז כל אנשי שומרי הגלקסיה יוצאים למסע כדי להגיע למקור, המקום שממנו רוקט מגיע, כדי להבין איך להציל את חייו. ופה אנחנו נשים עמוק 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 באמת לעולם של טראומות ושל כאבים, יש שם את הדמויות הכי חמודות והכי מתוקות בעולם שאומרות שוב ושוב כואב לי, וזה פשוט שובר לב. הסרט הזה הוא סרט לא קל לצפייה, כלומר הוא מיועד אני מניח לבני 10, 11, 12, 13, אבל הוא מציג בפניהם עולם מאוד מאוד כואב, עולם שיש בו לא מעט אכזריות, ובוודאי יש בו חוסר צדק. אז זה סרט משעשע לכל המשפחה, אבל מאוד מאוד אפל ואלים וקודר, ושמצליח לגרום לנו להבין שיש סיכוי שהסיפור הזה לא ייגמר טוב. גם זה נמצא שם. הסיפור של ג'יימס גן הוא אחד הסיפורים המעניינים, אני חושב שאחד לכמה שנים כשהוא מוציא סרט, אי אפשר שלא להיזכר בו. ג'יימס גן, המקור שלו, המקור הקולנועי שלו, מגיע מאולפן הזי-מוביז, אולפן טרומה, של לויד קאופמן, של אולפן, באמת של סרטי טרש, ניו יורקים, ושם הוא התחיל את דרכו בסרטים כמו טרומיו וג'וליאט. אני גם את זה מזכיר, שטרומיו וג'וליאט הוקרן מסחרית בישראל בזמנו. ואז עבר לסרטי אימה, טרשים יותר וטרשים פחות, ומשם הוא נוחס לעולם הקולנועי של מרוול, בתקווה שבאמת הוא יביא קצת את העולם הטרשי והמודע לעצמו והקמפי והמבודח. אחרי כל כך הרבה סרטים, בייחוד מאז הנוקמים, שבהם מרוול באמת הולכים לאיבוד ביקום הקולנועי שלהם, משני כיוונים. א', מכיוון קולנועי, נראה שהבמאים לא מספיק רהוטים, הסרטים פשוט לא לגמרי ברורים. הטון שלהם לא אחיד, האפקטים לא אחידים, המסע של הגיבור לא לגמרי ברור, ויש שם איזשהו סוג של בלגן מאוד גדול בעשייה של הסרטים האלה, שגורם להם להיראות פשוט פחות טובים, ובתוך זה המהלך העלילתי שהם קוראים לו במרוול הפייז 4, הפאזה הרביעית של הסיפור, שבו הם נכנסים אל העולם הזה של המטאברס, אל העולם של היקומים המקבילים, שהוא היה פשוט לא טוב ולא מעניין ולא יפה ויזואלית ולא מחדש מבחינה צורנית וגם לא מחדש מבחינה עלילתית. אז כל הצד הזה, כל סרט בשנים האחרונות שעסק בעניין הזה של להיכנס אל תוך העולם של הקוואנטום ורס, אל העולם של הרב עולמות, רב יקומים, רב ממדים, פשוט ויזואלית לא היה מספיק טוב. זה לא משנה אם זה ספיידרמן, וזה לא משנה אם זה אנטמן. אף אחד מהם לא באמת היה טוב עד הסוף, ולא ניצל את איזשהו סוג של פוטנציאל, כמעט פילוסופי אפשר להגיד לזה, של אפשרויות לחיים אחרים, שיש לנו ביקומים המקבילים. והנה מגיע שומרי הגלקסיה 3, וזה כאילו קצת מין נוסטלגיה, כאילו סרט שהיה אמור לצאת אולי לפני 4 שנים, או לעשות לפני 4 שנים, ומזכיר את הימים הקצת יותר טובים של מרוול, הוא קודם כל נראה טוב, הוא קודם כל מתנהג כמו סרט, עם סיפור שאפשר להבין אותו, אפשר לעקוב אחריו, עם מערכות מאוד מאוד ברורות, עם דמויות מאוד ברורות, שלכל דמות יש סיפור שזה גם שכלול על הסרטים הקודמים, ששומרי הגלקסיה היו מין להקת ליווי ברקע של סטארלורד, של פיטר קוויל, ועכשיו לכל אחת מהדמויות יש סיפור מאוד מאוד ברור ומאוד מוצלח. וגם לא ברור מאליו, ולא צפוי מאוד. אז גם מבחינת התסריט, וגם מבחינת הבימוי, הסרט הזה עומד בפני עצמו, כסרט עצמאי ביקום הקולנועי של מרוול, והוא לכן ראוי לצפייה, כי הוא באמת מין תוצר קיץ הוליוודי, מסחרי, אבל שיש בתוכו אישיות של בן אדם, רואים במאי שעשה אותו, רואים במאי שכתב את הסרט, רואים במאי שביים את הסרט, ושיש לו נוכחות, ואני מניח שגם במפגש הזה שבין במאי לאולפן, המעמד של ג'יימס גן השתנה לאורך השנים, משומרי הגלקסיה הראשון, דרך העובדה שאחרי שומרי הגלקסיה השני, הוא פותר על ידי דיסני ומרוול, כי הם מצאו טוויטים ישנים שלו שבהם הוא מספר בדיחות צרות טעם, כשבדיחות צרות טעם זה בדיוק המותג של ג'יימס גן עד שהוא הגיע ל... שומרי הגלקסיה, הוא כאמור עשה סרטי טרש, ואז הוא עבר לדיסי, לעולם הקולנועי של דיסי, עשה את פיסמייקר, סדרת הטלוויזיה של הסטרימינג של HBO Max, ואת יחידת המתאבדים של דיסי קומיקס. והוא היה אחלה, הוא היה ממש כיף ומהנה ומקאברי, ומאוד מאוד אפל, ועם הומור שחור, ועם בדיחות טובות, שהן גם אלימות וכואבות. אז זה המותג שלו, מצחיק וכואב, מצחיק ואפל, מצחיק ואלים, זה מה שעושה ג'יימס גן. אז ג'יימס גן עכשיו קיבל את המשרה להיות הפיטר פייגי של DC Comics, להיות המנהל המותג של DC Comics, ליקום הקולנועי של DC מעתיו ולעתיד. יהיה מעניין לראות איך זה עובד. בדרך כלל, כשיוצרים מקבלים על עצמם תפקיד ניהולי כזה, זה לא תמיד מסתדר טוב. כריסטופר נולן היה, כשדיסי קומיקס פתחו את הדבר הזה של ליצור יקום קולנועי שלהם כמו של מרוול בקולנוע, אז כריסטופר נולן היה הראשון שהם פנו אליו בעקבות ההצלחות של סרטי בטמן שלו. וזה לא, זה לא מאוד הסתדר איתם. הם פנו גם לזק סניידר אחרי זה, וזה גם לא מאוד הסתדר איתו. אני חושב שהרבה פעמים כשבמאים באים, אז הם חושבים על איך הם יביימו את זה, ואיכשהו להשליט איזשהו משהו משלהם בעולם הזה, ולא חושבים מערכתית איך לגרום לבמאים אחרים להוציא את המיטב מהם ולהפוך כל סרט לסרט שעומד בפני עצמו, אלא הופכים את הכל קצת לסרט שלהם. אז אני לא יודע אם ג'יימס גן יצליח באמת לשנות את מה שכריסטופר נולן וזק סניידר, ורוברט חמדה, שהיה המנכ״ל הקודם של וורנר ברדרס, שניסה גם לנהל את המותג הזה של דיסי קומיקס, אף אחד מהם לא הצליח, במיוחד. האם ג'יימס גן הצליח? אני לא יודע. אבל יפה, שבאמת עכשיו יוצא רגע כזה, שבו היה במאי הכי, של הסרט הכי מוצלח של מארוול, בשנים האחרונות, בעצם הוא כבר כמה שנים, האיש של המתחרים של דיסי קומיקס. אחד הדברים הכי יפים בסרט הזה, אם אתם כבר נמצאים בו, אם כבר הלכתם לשומרי הגלקסיה 3, זה סצנת הפוסט-קרדיטים. הסצנה הראשונה של הפוסט-קרדיטים, אין שם ספוילרים, אני גם לא אגלה כל כך מה קורה שם, אבל יש שם רגע שבו דמויות משנה, לאו דווקא דמויות הראשיות, במדבר מחכות לאיזשהו משהו שעתיד לקרות, וקצת יבשר לנו על מה הולך להיות עם שומרי הגלקסיה בשלב הבא, למרות שלא מתוכננים כרגע סרטי המשך נוספים לשומרי הגלקסיה, אבל נותן לי אולי אופציה למה יהיה בעתיד, והם עומדים ומחכים, או יושבים ומחכים איפשהו במדבר לקראת משהו שעומד לקרות, והם מתחילים לדבר, מי המוזיקאי שאתם הכי אוהבים? אחת הדמויות בשומרי הגלקסיה, הדמות של קרגלין, מגלם אותה שון גן, אח של הבמאי, ג'יימס גן, שון גן, שאתם מכירים אותו בתור קרק, בגילמור גרלס, אז הוא קרגלין בשומרי הגלקסיה, והוא אומר שם פשוט, כשהוא שואלים אותו מי המוזיקאי שאתה חייב, הוא נותן את התשובה שהמיסה את ליבי, אם אני הייתי כותב את שומרי הגלקסיה, יכול להיות שזה מה שאני הייתי כותב לו, זה מאוד מאוד יצחיק אותי, הוא אומר, אדריאן בלו, גם כאומן סולו וגם כחלק מקינג קרימזון. ואני כל כך מסכים, אני מזכיר את אדריאן בלו פה לא פעם, כשאני מנגן את, בין אם זה קינג קרימזון, או את הסולו של אדריאן בלו, או את מיסטר הארטברייק של לורי אנדרסון, או את פיים וסקרי מאנסטרס של דיוויד באוי. הנוכחות של אדריאן בלו במוזיקה אהובה עליי מאוד, זה מאוד יצחיק אותי, ואין ברירה, אבל אני מקווה שבאמת זה יקפיץ גם את המלוגים של אדריאן בלו בסטרימינג וברשתות. אז זה אדריאן בלו עם קינג קרימזון. רוברט פריפ ואדריאן בלו בגיטרות.
Keys.
הסופר גרופ הכי סופר בעיניי. קינג קרימזון בגרסה השנייה או השלישית שלהם. רוברט פריפ, אדרין בלו בגיטרות, אדרין בלו גם שר. ביל בלופורד תופים, טוני לוין, בס. ג'ינגל.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
יא! עם יאיר רווה.
So, yeah, that's the voice. That's the radio.
This is the radio.
That's the DJ.
Hi there.
Hi.
Like if you're on
it. דוק אביב. מתחיל ביום חמישי, שזה מחר, אם אתם שומעים את זה ביום רביעי, אם כבר עבר יום חמישי, אז דוק אביב מתקיים בימים אלה, בסינמטק תל אביב וברחבי תל אביב, וגם חלק מהקרנות הם אונליין באתר, אם אתם לא יכולים להגיע, אז אולי תנסו לבדוק שם. שנה 25 של הפסטיבל הזה, שאחד הדברים היפים שקרו ב-25 השנים האלה, בזמן שדוק אביב קרה, זה שהדבר הזה שקרה קולנוע דוקומנטרי, נורא השתנה מבחינה תוכנית, מבחינה צורנית ובעיקר מבחינה מסחרית. הוא הפך להיות קולנוע של שוברי קופות, מקולנוע שמתעסק רק בחשיפת עוולות וברגעים שהם נקרא לזה דוקומנטרים כמעט של איסוף חדשות ושל אקטואליה, לסיפורים שמסופרים במסגרת הכותרת הזה, אפשר להגיד לזה Truth is stranger than fiction. כלומר, זה סיפורים שהם כל כך מדהימים, שאין סיכוי שאפשר היה לספר אותם, אלא בדרך של סרט דוקומנטרי, כי אי אפשר היה להאמין להם, אם היו נעשים כסרט עלילתי, והסרטים, גם מבחינת האופן שהם, בו הם נעשים, והגישה שלהם והנגישות שלהם לקהל רחב, באמת ברמה אחרת בשנים האחרונות, זה כבר 20 שנה, אני חושב אפשר להגיד. מאוד מאוד במקביל לדוק אביב, ודוק אביב מזהה מאוד יפה את המגמות האלה, וכך הוא הפך עם השנים גם לאחד הפסטיבלים הכי גדולים והכי מצליחים בישראל, לרגעים אפילו הגדול שבהם, מבחינת כמות צופים, והוא מציג את כל הסקולות שיש בקולנוע הדוקומנטרי, בין אלה שפשוט לוקחים מצלמה והולכים לתעד את המציאות ברגע זה, שזה כאילו הקולנוע הדוקומנטרי המקורי, ובין אלה שמראיינים אנשים כדי לספר משהו שקרה בדיעבד, או אלה שמחפשים ארכיונים כדי לספר סיפור על משהו שכבר התרחש, ואנחנו מספרים אותו שוב בדיעבד. עם שחזורים או בלי שחזורים, עם ארכיונים, בלי ארכיונים, עם טוקינג הדס או בלי טוקינג הדס, כל אחד מהסקולות האלה יש להם את המאסטרים שלהם, יש להם את הגישות שלהם. נדמה לי שהקהל הכי מתחבר לסיפורים האלה שיש בהם משהו של הרפתקה, שגם רואים משהו מהעולם וגם איזשהו סיפור שלא יאמן, או פרופילים של דמויות מוכרות, בייחוד אם זה מסופר כמו שצריך. ויש כמה כאלה מבין הסרטים, מעט הסרטים שכבר ראיתי מדוק אביב, יש כמה כאלה, וננסה למפות בשני החלקים הבאים של התוכנית, את סוגים שונים מהסרטים האלה. נתחיל דווקא עם השמות, עם שם גדול, עם שמות גדולים. לוקה גואדנינו, הבמאי של קרא לי בשמך ואני אהבה וסוספיריה, במאי איטלקי, שלא מזוהה דווקא עם עשייה של קולנוע דוקומנטרי, אלא דווקא עם עשייה של קולנוע גדול, אופראי, מלודרמטי, ביים סרט תעודי שנקרא סלווטורי, חלומות על נעליים, על סלווטורי פרגמו. מעצב הנעליים והאופנה, הוא כבר מת משנות ה-60 ועכשיו נזכרים ועושים עליו סרט, כי מסתבר שסלווטורי פרגמו לא רק היה חלוץ אופנה, אלא גם היה מחלוצי הקולנוע. מסתבר שכשהוא היגר מאיטליה לאמריקה ומניו יורק ללוס אנג'לס ולעיירה קטנה בשם הוליווד בשנות ה-20 של המאה ה-20, הוא התגלגל במקרה לחלק להתוודע לאנשים שהקימו את תעשיית הקולנוע האמריקאית, והוא עיצב נעליים וייצר את הנעליים לכוכבים, וככה איכשהו יצא שהוא היה חלק מראשית תעשיית הקולנוע ההוליוודית, והנעיל את מיטב הכוכבים של הוליווד. אז יש את מרטין סקורסזי, שכמובן מדבר על הצד של הקולנוע, ומישהו כמו מנולו בלניק, מהצד של הנעליים, כל מיני אנשים שאני מכיר את השמות שלהם, לא כי אני מבין משהו בנעליים, אלא כי ראיתי פרקים מ-Sex and the City, אז זה שמות של האנשים האלה, אבל פתאום לראות איך הם נראים. הפנים מאחורי המותגים. מייקל סטולברג, ששיחק בסרט של של לוקה גואדנינו, קרא לי בשמחה, הוא היה אבא, הוא מקריא קטעים מיומנו של פרגמו, הוא גם היה אבא ביהודי טוב, של אחים כהן, ואז פרגמו השיר אחריו יומנים, והוא מקריא את הקטעים מהיומנים האלה, וזה, שוב, זה מרתק, כי זה גם סיפור על, על, על אופנה, וגם על קולנוע, לכן זה עניין אותי, אבל בעיקר יש רגעים שאותם הכי אהבתי בסרט, ונדמה לי שאולי אלה רגעים שגם משכו את, את לוקה גואדנינו לעשות את הסרט, שבהם פשוט רואים את, את המלאכה, את, את העבודה הזאת של איך עושים נעל, איך מייצרים נעל, ויש בזה משהו שהוא קצת פטישיסטי, כלומר אין לי פטיש נעליים, אבל, אבל, זה, אבל בעיקר הרעיון הזה של המלאכה, יש איזושהי מלאכה, ושוב משהו שלנו מאוד לוקחים כמובן מאליו, איך עושים נעל, ורואים את זה מאוד מאוד בפרוטרוט ובפירוט, ומאוד מבינים משהו על, על, על הדבר הזה שנקרא לייצר נעליים, אולי לייצב נעליים, אני לא יודע. וזה מרתק. זה, שוב, אני חושב שאולי אלה הרגעים ש, שאני אוהב בקולנוע, תיעודי, אבל בכלל בכל קולנוע, שפתאום איזשהו משהו שמעולם לא חשבתי עליו, ופתאום אני מתוודע אליו, אני מכיר אותו, אני רואה משהו, אני לומד משהו חדש, מעולם לא חשבתי, איך נראה מפעל לייצור נעליים, ופתאום אני יודע. איך זה נראה, וזה מרתק, וזה מאוד מאוד יפה, וזה מצולה מאוד יפה, וזה ערוך מאוד יפה, והסרט הזה, אני מודה, עניין אותי, לא, אין שום דבר באופנה, והסרט הזה עניין אותי. זה מצד אחד. מהצד השני, ההפך הגמור של, ה, של הקולנוע הדוקומנטרי, סרט מסוג הסרטים ש, שקל לדמיין איך הם יהיו גם מועמדים לאוסקר, ב, בעוד כמה, 10 חודשים, כשיהיו האסקרים הבאים, 20 שנים במריופול, סרט שכבר זכה בפרס הקהל פסטיבל סנדנס האחרון, שמתעד את, את הפלישה הרוסית לאוקראינה ב, בשנה שעברה, נכון? זה היה שנה שעברה? ממש את תחילתה, את, ה, את העיר הראשונה ש, שעמדה בין רוסיה ובין בין אוקראינה, אוקראינה, מריופול, צוות צילום של AP, של סוכנות החדשות, Associated Press, שהיה שם במריופול, או שידע שעומד לקרות משהו ונסע למריופול, והתחילו לצלם א' אייטמים לחדשות, וב' פשוט צילמו את עצמם ואת סביבתם ואת מה שקורה מסביב, והחומרי גלם האלה, שבין דברים שנכנסו לשידורים שלהם ולדיווחים שלהם, ובין דברים שנשארו ברמת התיעוד האישי, שממש מתעדת עיר, שחיה את שגרתה באמת אולי על גבול רוסיה, ונמצאת באיזשהו סוג של סכנה מצד פלישה, כי המתח הזה בין אוקראינה ובין רוסיה כבר קיים מ-2014, אבל הנה זה קורה, וזה מתחיל מהמטרה של, של, של טילים ושל פגזים, ואז גם מגיעים הטנקים והמשוריינים, והכל קורה מול עינינו, אם אתם רוצים לראות איך נראית מלחמה. אחד הדברים המדהימים בדבר הזה, מעבר לזה שאתם רואים איזושהי הרחבה לדיווח חדשותי, זה איזשהו סוג של מלחמה שאנחנו כבר לא מכירים את הצד הוויזואלי שלה, של מלחמה של פלישה, של כיבוש, של טנקים, של לא רק הרעשה, אלא באמת השמדה. ואיך חיים עם, עם, עם דבר כזה שבין לילה, המדינה שלך הופכת ממדינה של המאה ה-21, משנת 2021 ו-2022, למדינה שכאילו מדלגת עשרות שנים אחורנית, בלי מים, בלי חשמל, בלי תנאים בסיסיים, ושכל מה שאפשר לעשות זה לברוח משם. זה, זה מצמרר, זה נורא, אבל זה גם כאילו לראות איזושהי סוג של מציאות בעיניים, שגם זה חשוב, לחשוף את הדבר הזה ולא להתעלם. לא לתלם ממנו. ז'אנר נוסף שיש בקולנוע התיעודי, שאני מאוד אוהב אותו, הז'אנר הפיוטי נקרא לזה, שאין בו סיפור ברור, אין בו מסגרת, נגיד ב-20 ימים במריופול, אז יש לכם מסגרת זמן תחומה, 20 יום, זה 20 יום הראשונים של הפלישה. הסיפור של, של סלווטורי פרגמו, אז פורטרט של בן אדם, מלידתו, איך הוא נהיה שוליה של, 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 של סנדלר, ועד, ועד מותו, והצלחתו, וסגזוקו, ופרסומו. הצד הפיוטי זה לקחת איזשהו נושא ולהסתכל בו במבט אסתטי. אני מאוד אוהב את הדברים האלה, זה משהו שאולי דומה יותר לסרטי טבע, אבל יש לי סבלנות, אני רוצה לפעמים שיציגו לי את העולם במבט פיוטי, במבט של משוררים ולא רק במבט של עיתונאים ושל סופרים של פרוזה, וסרט כזה נקרא דבר מה שאינו במקומו, שהוא יפהפה ומגעיל בעת ובעונה אחת, הוא חלק ממשבצת חדשה של הפסטיבל שעוסקת במשבר האקלים, שנקרא דוקו האקלים, הבמאי האוסטרי נקרא ניקולאוס גיירהלטר, והוא עוסק בזבל, בדבר הזה שאנחנו מוקפים בזבל, הזבל מקיף אותנו מכל מקום, ואי אפשר להיפטר ממנו, זה כמו איזה ספחת שנצמדת לנו לאור, אז מתחילים צילומים יפהפיים של, של הרים או עמק או, או רכס הרים ואגם, כנראה באוסטריה, מאוד מאוד יפה. ואז כשאנחנו עוברים מלונג שוט לקלוזאפ, אנחנו רואים שהאגם, שפת האגם, מלאה באשפה, מפוצצת באשפה. והיופי הזה פתאום נהיה נורא מכוער. ורגע אחרי זה אנחנו מתוודים לדבר הזה שנקרא... לנדפיל, מטמנת אשפה. אנחנו יודעים שמטמינים אשפה, אבל דמיינתם פעם איך זה נראה? ואז אנחנו רואים אזור ירוק, מדושה, יכול להיות אפילו אזור חקלאי, אבל כשחופרים סנטימטרים מתחת לאדמה, מגלים שהכל מתחת זה אשפה קבורה, שחלקה הופכת לדשן, אבל חלקה נשמרת שם לשנים, בקבוקים, פחיות, צמיגים, וזה, אני מניח, מאוד מאוד מסריח. את הסירחון, ממש למרבה המזל, את הסירחון לא מרגישים בדרך הסרט, אם היום מרגישים את הסירחון, אני מניח שאי אפשר לראות את הסרט הזה. אבל זה מצולם מאוד יפה, ויש לסרט סבלנות, ונותן לנו את משך הזמן, ואת ההתבוננות הזה, ובאמת את הטרנספורמציה של משהו שנראה יפה במבט ראשון, ואת ההשפעה מתחת לפני השטח. אני מת על הסרטים האלה. כאילו שום דבר לא קורה בהם, אין בהם עלילה, אנחנו רואים אפיזודות בחיי האנשים שמנסים לכבוש את ההשפעה, לטפל בהשפעה, האזורים שנכבשים על ידי ההשפעה. אבל זה יפה. אז תראו את זה, זה נראה דבר מה שאינו במקומו. יש ביוגרפיה תעודית של נאם ג'ון פייק, אחד האנשים הראשונים שאני הכרתי שעוסקים בווידאו ארט משנות ה-60 ואילך, קראו לו, יש כאלה שקראו לו טרוריסט תרבותי, רעיון עם גם המון עבודות שלו וגם הרבה רעיונות עם אנשים שהכירו אותו, שעבדו איתו, שהיו עוצרים או אנשי תרבות וביקורת, ושמדברים על החשיבות של נאם ג'ון פייק, שהוא קוריאני שעבד באמריקה. עכשיו, אחד האנשים שעבדו איתו הרבה, ובזכותם אני גם מכיר את נאם ג'ון פייק, זה לורי אנדרסון, וכל זמן ציפיתי שהיא גם תופיע, אבל היא לא מופיעה שם. היא דווקא יחזב אותי. אמנדה קימי הבמאית, עשתה מיקס מעניין, כי נאם ג'ון פייק הוא באמת מישהו שעושה דברים מאוד מאוד אזוטריים, ומאוד אוונגרדיים, ומאוד לא קומוניקטיביים דווקא, אבל בדיעבד, כשאנחנו מסתכלים להם ב-50 שנה אחרי שהם נוצרו, הם אומרים משהו מעניין על תקשורת ההמונים, הוא עבד הרבה עם טלוויזיות, ויצר משהו שהוא עלי הדימוי הכי מפורסם מהדברים שהוא עשה, של עבודה שנקראת מגדל בבל, שבנויה במגדל של טלוויזיות ישנות, ואני חושב שאולי היום אנחנו קצת מבינים יותר את הקונטקסט שבתוכו הוא פעל, ואולי את האלמנטים הנבואים שהוא ראה בהם שלה, איך התקשורת ההמונים משתלטת על השיח. אז האתגר של הסרט זה גם מצד אחד להיות מאוד נגיש לקהל רחב ככל האפשר, אבל קהל שהאומנות הזאת לא מאוד נגישה לו, אז האם להפוך את זה לסרט אזוטרי, ארטיסטי, אומנותי ואבסטרקטי, או לסרט שמרדד את היצירה? ואני חושב שיש פה איזשהו מיקס מעניין של משהו שהוא גם קולאז'י, והוא גם מייצג נכון את העבודות של נאם ג'ון פייק, אבל גם... יכול להסביר לקהל רחב מי הוא ומה הוא ולמה הוא היה חשוב. מקודם דיברתי על זה שמייקל סטולברג מקריא את היומנים של סלווטורי פרגמו, פה יש את סטיבן יואן, השחקן הקוריאני אמריקאי ששיחק במינארי, שמקריא את היומנים של נאם ג'ון פאי. אז הרעיון הזה של שחקנים מקריאים יומנים של יוצרים ושל אומנים, גם זה נהיה איזושהי סוג של מוסכמה. יש לי עוד כמה המלצות, אבל זה אנחנו נעשה אחרי הפסקה מוזיקלית. לפני, ממש השבוע לפני 20 שנה, יצא אלבום השלישי של גרנד דדי, אלבום שקרא סאמדיי. אני התוודעתי, אני חושב, אני ורוב העולם התוודענו לגרנד דדי בשנת 2000 בזכות אלבום שלהם The Software Slump, ואלבום כזה של פופ אלטרנטיבי, מאוד מאוד מתוק, מאוד שמח, אופטימי, שנשמע כמו סימפוניה של צעצועים. ולכן כשיצא אלבום אחד אחרי זה, אז העולם שמח, גם אני. האלבום הזה נקרא Someday, הוא יצא ממש השבוע, ב-13 במאי 2003, לפני, ממש השבוע, לפני 20 שנה. ומתוכו, אני חושב שזה השיר הכי מוכר, אחד מכמה שירים מוכרים מתוכו. גרנד דדי, בדיוק לפני 20 שנה, Now It's On נקרא השיר, Someday נקרא האלבום, יום הולדת 20, לא רואים עליו. גרנד דדי, 20 שנה בדיוק לסאמדיי. ואם הסגנון הזה אהוב עליכם, מוצא חן בעיניכם, עליי מאוד אהוב, זה קצת מזכיר לי את ילו ודברים יותר מה-70s. אז שנת 2003 הייתה שנה נהדרת לסוג כזה של מוזיקה, כי אם חוגגים 20 שנה לסאמדי, אז חוגגים גם 20 שנה ל-The Postal Service, האלבום שלהם. שאתה כמה שבועות קודם, לפני זה, אותו סגנון מוזיקלי בדיוק. Postal Service, ההרכב הצד של בן גיברד, כשהוא לא עם Death Cab for Cutie. גם בן 20. היה כנראה שקרה משהו באותה שנה של מוזיקה כזאת נאיבית, תמימה, פופית, מלודית, ילדותית, צעצועית. עוד קצת המלצות לדוק אביב. שימו לב לסרט שנקרא, קוראים לי אלפרד היצ'קוק. אני חושב שהוא גם מייצג משהו מה... גל החדש של הקולנוע הדוקומנטרי, שלא לגמרי מחויב לאמת. אנחנו כל הזמן חושבים שקולנוע הדוקומנטרי הוא, הוא סרטים שהם אך ורק אמת, אבל גם קולנוע דוקומנטרי יש לו את הזכות ואת היכולת ככל אמנות לעבד את האמת, לשחק עם האמת, לשקר קצת, ולשים כל מיני דברים שהם לא לגמרי אמיתיים. שוב, אני חושב שבתנאי שחושפים את זה, ושאין פה מניפולציה סמויה מהעין, אלא משתמשים בזה רק כאמצעי נוסף של ביטוי. אז הסרט חדש של מרק קזינס, שהוא אסאיסט, הוא מישהו שעושה מאמרי קולנוע באמצעות קולנוע דוקומנטרי, על קולנוע בדרך כלל, על המבט הקולנועי, על, על, על מגמות בקולנוע, על תולדות הקולנוע, במאי אירי, ועשה סרט שנקרא קוראים לי אלפרד היצ'קוק, שבו אלפרד היצ'קוק בקולו עצמו מדבר על הקולנוע שלו. עכשיו, אתם אומרים, וואו, מאיפה הוא השיג, הקלטה של אלפרד היצ'קוק, מדבר על הקולנוע שלו ומנתח את הסרטים שלו ומסביר איפה המבקרים טעו ומראה דברים שלא חשבנו עליהם, אז הוא לא השיג את זה. זה לא קיים, זה לא קרה. הוא מומצא. הוא לקח שחקן לשחקן, מופיע קרדיט. שוב, אין פה תחקיר עיתונאי, הכל מופיע בסרט, אבל צריך רק לשים לב לדברים האלה ולא לטעות לגבי זה. הוא לקח שחקן שנקרא אליסטר מגאוון, והוא מחכה, הוא עושה חיקויים של, 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 של היצ'קוק, ו... מרק קזינס בעצמו כתב לו את הקריינות שבו היצ'קוק בעצמו מציג בעצמו את הסרטים שלו וקטעים מהסרטים שלו, ונסה להראות אלמנטים שאני מניח שמרק קזינס שם לב אליהם, אבל הוא רוצה שהיצ'קוק יציג אותם בקולו. עכשיו, האם זה היה נראה אחרת אם זה היה סרט בקולו של מרק קזינס, שהוא אומר, תנו לי לספר לכם מה אני גיליתי על הסרטים של היצ'קוק, במקום להשתמש בתחבולה הזאת שבו היצ'קוק בקולו, לא באמת בקולו, אבל היצ'קוק אומר את זה בגוף ראשון. זו שאלה טובה, אבל זו לגמרי החלטה אסתטית, או החלטה צורנית, או החלטה יצירתית של הבמאי שרוצה להגיד משהו על היצירה. היצירה היא, יש בה איזשהו סוג של אלמנט של מניפולציה והמעדת פנים. ושהוא מנסה לחשוף משהו בדבר הזה, ועושה את זה על ידי זה שהוא בעצמו עושה מניפולציה. עכשיו, מכה ראשונה זה היה לי מאוד מאוד משונה, חשבתי שזו בחירה משונה שקצת השיחה את דעתי מהסרט ויצרה איזשהו סוג של הזרה ממנו, ואני חושב שזאת הסכנה בשימוש בתחבולות כאלה בקולנוע דוקומנטרי. בקולנוע הלילתי אנחנו מבינים שזה, אבל זה פתאום איזשהו סוג של אמצעי הלילתי בתוך קולנוע דוקומנטרי. לקח לי זמן להתרגל לזה ולהסתגל לזה ולהיכנס לזה, אבל מה שאמר לזכותו של מרק קזינס זה שהוא באמת חד הבחנה, והוא באמת מוצא כל מיני אלמנטים בסרטים של, של היצ'קוק, והוא יוצר משהו שהוא כמעט וידאו ארט, זה יותר ממאמר, וזה יותר מסרט דוקומנטרי, זה כמעט עבודת גלריסטית, שבה הוא עוצר שוטים, פריימים וסצנות מסרטים של היצ'קוק, שלכל אחד מהם יש איזשהו סוג של קו שמחבר, מחבר ביניהם, והוא מאוד מאוד דק הבחנה, ומאוד שם לב לדברים של חלקם מוכרים, וחלקם פחות מוכרים, ולפעמים הקונטקסט יותר חזק מההבחנה עצמה. אבל שוב, מי שאוהב קולנוע, מי שאוהב את קולנוע של היצ'קוק, אז יש בו לא מעט רגעים מאוד יפים, ומאוד מעניינים, ומאוד מרתקים, וגם מעורר מחשבה על הסרטים של היצ'קוק, ועל השפה הקולנועית של היצ'קוק, ועל הדימויים של היצ'קוק. ועל השקרים של היצ'קוק, ועל השקרים של מרק קזינס, שהוא מדבר על כל זה. אז הסרט קצת משונה, אבל, וקצת שיעור בקולנוע, אבל בסופו של דבר, אהבתי אותו. הסרט נקרא, קוראים לי אלפרד היצ'קוק, של מרק קזינס. שוב, הוא במה שאין פסטיבל בלי סרט שלו, הוא עושה סרטים לפעמים נורא ארוכים גם. אז מי שרואה את דוק אביב, או את הפסטיבלים, כבר אמור להכיר את שמו, לא כל הסרטים שלו טובים. יש לו סרטים מאוד מאוד נודיקים. אבל את זה חיבבתי. שימו לב לספשייל, עם זה אנחנו נסיים, ספשייל שלושה מסרטים, מסרטיו של ג'ון בצק, הוא מבחירי המפיקים הדוקומנטריים של אנגליה בשנים האחרונות, עושה סרטים קצת גדולים מהחיים. הסרט הראשון שלה היה יום אחד בספטמבר, הסרט על רצח הספורטאים במינכן. ספורטאים ישראלים במינכן, סרט שאיתו התחיל את הקריירה שלו כמפיק. הוא התחיל את דרכו לפני זה, אולי נרחיב לגביו, אנחנו נדבר עוד קצת על, על, על סרטי דוק אביב גם בשבוע הבא, נרחיב אולי לגביו בהמשך, הוא התחיל את דרכו כיחצן של גולן גלובוס. ואני חושב שהוא אולי אחד הסרטים, שניים הסרטים הכי טובים, דוקומנטריים שאני אוהב, הוא הפיק, Searching for Sugarman, מחפשים את שוגרמן, שיוקרן במסגרת המחווה הזאת שעושים לו, ו-The Rescue, ההצלה, סרט שמבחינתי היה אחד מסרטי השנה שלי בשנה שעברה, בשני שנתיים בעצם, הסרט התעודי על, על מבצע הצלה של, של הילדים התאילנדים, נבחרת הכדורגל של הנוער התאילנדי שנלכדו במערה, בסרט מדהים, ממש אהבתי אותו, הוא היה אחד המפיקים שלו, ופה יש שני סרטים חדשים שלו שיוקרנו בפסטיבל, בובי וויין, הנשיא של כולם, שממש מתעד את, את הקמפיין של בובי וויין, שהוא רפר מאוגנדה בבחירות נגד השליט הפופוליסט והכמעט דיקטטור של אוגנדה ששולט שם עשרות שנים, והוא מנסה להשתמש במוזיקה ובאמנות ובפופולריות שלו כיוצר להיבחר במקומו, ולנשום עמוק, סרט שבאמת יעשה לכם התקף אסמה, אבל, אבל הוא גם בדיוק מסוג הסרטים שעכשיו הופכים ללעיתים, סרט של נטפליקס, יעלה בנטפליקס בקרוב, אחרי שהוא יהיה בדוק אביב שאר הפסטיבלים, על צוללת, אישה בשם אליסיה, צוללת חופשייה, ששברה את השיא העולמי בצלילה חופשית, להחזיק את הנשימה ולצלול לקרקעית הים בלי אמצעי הגנה, והשותף שלה, לעולם הזה של הצלילה, וקורא להם משהו נורא והיום, והסרט מספר גם עם תיעוד מדהים של חומרים של חומרים ארכיים שהיא צילמה ושצילמו אותה, אבל אנשים מדברים עליה והיא לא נמצאת שם, אז אתם יודעים כבר בסוף, כבר בתחילת הסרט מה הולך לקרות בסוף, אבל זה מרתק, עוצר נשימה, וגם כמובן מאוד מאוד עצוב. זהו, אלה ההמלצות הראשונות שלי לדוק אביב, שבוע הבא אני מקווה שיהיו לי עוד כמה. תהיו איתנו עד כאן, סימסקו ברדיו קצה, תוכנית מספר 385, מה שאומר שבשבוע הבא נהיה בתוכנית מספר 386.
סינמסקופ, סינמסקופ. עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.